Fangirl. לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של מחשב מסלול מחדש. צום י' בטבת. להזכיר לכם שמי שרוצה זה, צריך לאכול, אז לעשות תנאי. הרי אני לא מתחיל את הצום עד עלות השחר. אם אתם נרדמים לי בתוכנית, שתוכלו להמשיך לאכול, במידה ותרצו. איתי באולפן, לא אחר מאשר פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, אני פנגר מאחורי המיקרופון, והיום אנחנו נדבר על כמה וכמה דברים חשובים ביותר. כמו שמלחמה עדיין מתרחשת בדרום ובצפון, ואנחנו צריכים להבין שגם מלחמה מושפעת ומוכרעת על ידי המעשים שלנו. אז ננסה להתחזק בעזרת השם, ולהבין שכל מעשה שאנחנו עושים משפיע, וכל התגברות שלנו וכל חיזוק שלנו יכול לשנות עולמות. אל תאמרו, מי אני? מה אני? אלא כל אחד יאמר, גיבור אני. כאדם אחד, שלא נברא העולם, ו... כל מה שאנחנו עושים יכול להכריע לכאן או לכאן, וכמובן שיכול להכריע רק לטובה בעזרת השם. כי אם עשינו משהו לא טוב, חס ושלום, אנחנו נעשה תשובה, אנחנו עושים תשובה, אנחנו מוסיפים כמה שיותר זכויות עד כמה שרק אפשר. ולכן הנקודה העיקרית היא שאנחנו ביום קריטי היום, יקיריי. למה? מכיוון שמתי אתם זוכרים שיצא צום ביום שישי? אה? נדיר הסדרה. בקיצור, אנחנו בעשרה בטבת, ועשרה בטבת יכול גם לחול, ככה מביאים חזל, אפילו בשבת. למה? כי דורשים את זה מהפסוק ביחזקאל, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כתוב לך את שם, שם, היום, אין לי זה, אין לי נתים, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים, בעצם היום הזה, שוב פעם, בעצם היום הזה, כמו שביום הכיפורים נאמר בעצם היום הזה, אז אנחנו מבינים ש... עשרה בטבת יש לו משהו חמור יותר משאר התעניות. שאר התעניות לא דוחות שבת. אפילו תשעה באב, שאין לך יותר צום חמור ממנו מתוך ארבע צומות החורבן. בכל זאת, במידה והוא חל בשבת, אז דוחים אותו. נו, אז איך זה יכול להיות? אם תשעה באב לא דוחה שבת, אז עשרה בטבת? מה? אז בגלל שנאמר בעצם היום הזה, זהו. אלא חתם סופר מביא פה יסוד, ומנסתם אתם מכירים אותו, אבל בואו נדבר עליו, שזה הפתיח שלנו להבין מאיפה פנינו מועדות. אומר הרב כך, מביא חתם סופר, שהרי בעשרה בטבת, זה היום שבו החל המצור על ירושלים, מלך בבל צר על ירושלים, ובאותו יום, באותו יום ממש, מתכנסים פמליה של מעלה. בדין של מעלה יושבים לדון בחורבן בית המקדש וגלות ישראל. דמיינו לעצמכם עכשיו ככה מלאכים, גדולי עולם, לא יודע מי יושב שם למעלה, מן הסתם אולי גם וגם, אין לי שום בעיה, תנאים דאז, ויושבים ודנים מה הולך להיות. מה הולך להיות? אנשי כנסת גדולה, נביאים, דנים אלה מימינים ואלה מסמילים, זאת אומרת יש שומרים לכאן, יש שומרים לשם, ויש דיון וועדת חוץ וביטחון להבדיל, או הקבינט מדיני ביטחוני, ואלה אומרים לשחרר ואלה לא לשחרר, והפסקת אש, לא הפסקת אש, כל מיני דיונים הרי גורל, אבל אנחנו לא יודעים בכלל שמתקיימים. יכול להיות שאומרים לנו שהם יושבים עכשיו ודנים, אבל אנחנו לא מבינים עד כמה הדברים האלה הם קריטיים. ובאותה מידה גם היום, יקיריי, גם היום מגלים לנו חזל שיש כזה דיון בשמיים. כי ביוד בטבת אז נגמר הדין ובית המקדש לכליון ולשריפה, והפועל היוצא היה בתשעה באב. אבל מתי זה נגזר? כמו שבראש השנה אנחנו יודעים שאז בעצם יושבים, ושם יושבים ודנים את האדם, ואחרי זה לבטל את זה, זה הרבה יותר קשה. אז כמו שבראש השנה דנים על כל השנה כולה, ביוד בטבת דנים על תשעה באב באותה השנה. וכאן מביא חתם סופר שבכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם חס ושלום לא נזכה עוד השנה שיבנה בית המקדש, מתי נפל הפור כביכול? מתי נתחדש החורבן? זה היום. זה יתחיל מהיום בלילה, אבל בעיקר מחר, כי אם אנחנו מגדירים את זה שיום צום מתחיל מהבוקר, אז זה מהבוקר, אבל גם עכשיו אנחנו כבר יכולים להתחיל להשפיע ולהשפיע חזק. עשרה בטבת, אז מתחיל המשפט של החורבן למעלה. ובכל דור ודור שמים בדן של מעלה, וגוזרים על החורבן של כל שנה ושנה. אז לכן, זו הסיבה שבמידה, הרי יש לנו מצב, מושג שנקרא תענית בשבת. בדרך כלל לא מתענים בשבת. למה? כי רוב התעניות של חורבן בית המקדש הן תעניות לשעבר. זאת אומרת, אנחנו מתענים על מה שהיה בעבר. לשעבר לא מתענים בשבת. לא מתענים על מה שהיה בשבת. זה לא יקרה כלום, נדחה את זה ביום אחד. אבל במידה ויש תענית על העתיד. לדוגמה, תענית חלום. אדם חלם חלום, לא יודע מה הפירוש, נפשו אגומה. שוב, לא בדור שלנו, כי אנחנו לא יודעים לפרש באמת חלומות, אבל במידה ואדם חלם חלום, פתאום השיניים נפלות, אוי, אמא, או דברים כאלה, ספר תורה נשרף, נפל, כל מיני, שוב, לא בכך בימינו, כי יכול להיות שכאבל, כאבל חשן בבוקר, ואתה שכחת מזה בכלל. אבל הנקודה העיקרית, במידה ויש חלום, שהוא מוגדר כחלום שצריך לטענות עליו, ואדם נפשו אגומה עליו, והוא אומר, אני לא יכול, אז הוא צם בשבת. הוא צם בשבת, למה? כי זה יכול לבטל את הגזרה. אבל הגזרה, הכוונה גזרה עתידית. אז אם יש מציאות שבמידה ואני יכול לבטל משהו בעתיד, אז מותר לך גם לצום בשבת. אז כיוון שעכשיו נגזר אם בית המקדש יחרב או לא, אז אנחנו מדברים על העתיד. וזה במידה והיה חל בשבת, היינו צמים בשבת, כי שוב זה צום של עתיד. לכן אנחנו צריכים להבין שהיום הזה הוא יום קריטי, יום שאנחנו צריכים להתחזק בו, אם זה בתורה ויראת שמיים, אם זה בין אדם לחברו, אם זה כל מיני דברים שאנחנו יודעים שגרמו את החורבן, אם זה בבית מקדש ראשון או שני, זה לא משנה. אבל אנחנו נקראים התחלת דפור ענותה, כך מוגדר עשרה בטבת. התחלת דפור ענותה. ויהיה רצון שזה יהיה כהתחלה, ופה נעצור מה שנקרא ולא נדרדר הלאה. אבל זוהי העבודה שלנו, יקיריי, להתחזק, ולכן יש לנו את היום הזה. ויש לנו עכשיו עד שתיים בלילה, בלי נדר, להתחזק ולהבין שאפשר לשים דברים מאחורה, גם אם היה קצת קשה, וגם אם אנחנו נמצאים במצב קשה. אז אנחנו יודעים שהפסוק אומר, אל תירא מירדה מצרימה, אנוכי ירד עמך ואנוכי אעלך גם עלו, יוסף ישית ידו על עיניך. מה קשור? הקדוש ברוך רוצה להרגיע את יעקב אבינו, ותחשבו שהוא מדבר אליכם. הוא אומר לכם, אל תירא מירדה מצרימה, אל תפחדו, אל תפחדו. אתם נכנסים עכשיו לחושך של גלות, נכנסנו למלחמה, שאנחנו יודעים איך היא התחילה, לא יודעים איך היא תסתיים, האם הצפון יצטרף, לא יצטרף, מה עם החותים, מה עם איראן, לא יודעים שום דבר, נכנסנו, ירדנו למצרים, ירדנו לעזה, ועכשיו אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה, אל תפחד, אל תחקור, למה? יוסף ישית ידו על עיניך, תנסה לחשוב על יוסף, מי היה מאמין, מי היה מאמין שיוסף אחרי כל מה שהוא עבר, כל מה שהוא עבר, זה הכל הרי הכנה, הכנה לקראת זה שהוא הולך להיות השליט על כל מצרים, הוא התפרסם, תחשוב, יהיה לא מגה סלב, זה חס שלום, אלא הכוונה היא תחשוב מי עבד, מי כלום, אז זה ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, תבין שיש פה חשבונות שמיים, יש פה מהלך אלוקי, וזה נכון למקרו לעם ישראל, וזה נכון במיקרו לישראל, מה שנקרא, לכל אחד ואחת מאיתנו. לא לפחד. אל תירא מרדה מצרים, אז נראה לך תקופה קשה, אבל איך אני אעבור אותה? אמא, לא יודע מה, יש פרנסה, אין פרנסה, יש בריאות, אין בריאות, יש זוגיות, אין זוגיות, יש שידוכים, אין שידוכים, לא, 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 כאילו, לחץ, היי. אל תירא מרדה מצרים, יוסף ישית ידו על עיניך. תזכור את הסיפור של יוסף כביכול, כל אחד מאיתנו, ותעצום את העיניים. תעצום את העיניים כמו בקריאת שמע שסוגרים את העיניים, סגירה על גבי סגירה, גם עוצמים את העיניים, גם יד על העיניים, כאילו ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, שמע ישראל. הבנתם? יופי. זוהי העבודה שלנו, לא להתרגש משום דבר. אנחנו לא לבד, זה הכיף שלנו. בורא עולם איתנו, לא תגיד לי עכשיו, אני לא יודע מה, מוצ'וקוצ'ו איתך, בורא עולם איתך, אתה מבין? לא, עכשיו יש לי חברים, אולי יעזרו לי בעזרת השם, שלך תדע, בורא עולם איתך, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, כך מביא מהשילוח, הרי מאיש ביצה, היורצת שלו השבוע. בזה מלמד אותנו השם ברך, שבא להתייאש שום אדם, שום אדם, אפילו שידמה לו שהישועה רחוקה ממנו, הרב, אבל אין סיכוי, איך אני אצא מהמצב הזה? הוא אומר לחלילה אפילו כל יום כלילתו מרובה מחברו. אתה רואה שמצב נהיה גרוע יותר, הרב, זה לא משתפר, זה לא משתפר, אמא, אמא. לא להישבר. למה? עד כי אפילו אפס או אפס ממנו הישועה, די. תתחזק כמו פרשיות של השבוע מחזקות, בוא נעבור, עזוב את יוסף עכשיו, בוא נעבור לשבטים. תחשוב את השבטים, מה כבר רצו? סך הכל ירדו בתמימות למצרים, לשבור נפשם, להחיות נפשם ברעב, יש רעב בארץ. ירדו פתאום, תופסים את המרגלים. מה המרגלים עכשיו? איזה תיק? תפרו עליהם תיק מס הכנסה, אתה מבין? זהו, הלבישו עליהם עכשיו, אין, אין, עכשיו לך תברח מזה, עכשיו מה תעשה? ואחרי זה שמעון נכנס לכלא, והגביע, באמתחת בנימין, יו, איזה בלגן, תקשיב, צרות באות בצרורות, זה נהיה גרוע מרגע לרגע, בנימין נלקח עכשיו לעבד, מה, אימאלה? ונדמה להם, אומר, שאין להם שום תקווה להיוושע, עד כדי כך שמצדיקים עליהם את הדין. טוב, הננו עבדים לאדוני, מה נעשה? מה נעשה? ואז פתאום קורה משהו. משהו שלא משנה את המציאות, אבל משנה את המודעות שלנו למציאות. שימו לב טוב, שתי מילים שמשנות הכל. שוב, לא משנות המציאות, המציאות עדיין לכאורה קשה, אבל שתי המילים האלה משנות את כל המשוואה. עד שהגיע את הישועה ואמר להם, אני יוסף. אני יוסף אחיכם. הוא אומר, ולא נעשה שום מעשה שהיה החילוק בין רגע שקודם התגלותו ורגע שאחר כך. הכל היה, הוא עמד לפניהם גם לפני כן, זה אותו דבר. אבל פשוט לא הרגשנו את זה לפני כן. וזו הידיעה שלנו צריכה להיות, לדעת שיש פה מישהו שמנהל את העניינים, אני השם. זה עתיד לבוא, אנחנו נשמע את זה, עכשיו אנחנו יודעים את זה, מאמינים בזה. לכן לא להתרגש, אני אומר לא להתרגש, אתה מבין, אתה תחשוב, השבטים מרגישים, כאילו מה עשינו כבר, די, די, זה נהיה גרוע מרגע לרגע, כאילו, אתה יודע, כבר חשבנו טוב, זה גרוע? זה הכי גרוע שיכול להיות, פתאום גלה, לא, יש יותר גרוע, ויותר גרוע, וכאילו, די, כאילו, כמו המנהרות של החמאס, עם אח שימה וזכרם, בוא נע, זה לא נגמר המנהרות האלה, הם חפו, שיהיו, שלא יבריאים, אתה מבין? טוב, אז עברנו זה אותו דבר. ולכן אנחנו לא מתרגשים ולא נשברים, לא משנה מה קורה. ושחזקיהו המלך, אתה מבין? מגיע אליו ישעיהו הנביא, כמו מביא אמרי אמס. תחשוב מה זה, חזקיהו מלך. לא נשוי, לא נשוי. ומגיע אליו נביא. לא סתם איזה אדם הרחוב, מגיע נביא. פה אומר לו, זהו, תקשיב. צב לביתך. כי מת אתה ולא תחיה. תקשיב, הלך עליך. מי אומר לו את זה? הנביא. לא חבר, לא, בלי לפגוע באף אחד, גם לא איזה רב גדול. נביא אומר, תקשיב, קיבלתי נבואה, אין פה משחקים. אני לא מבזבז הזמן שלי לסתם לבוא לאנשים להפחיד אותם, מה שנקרא, אני לא משועמם. וזה ישעיהו הנביא, בדרך כלל הנבואות שלהם חיוביות. צב לביתך, יאללה, תשים צוואה, כי מת אתה ולא תחיה. זאת אומרת, לא, תשמע, קשה לבשר לך את זה, אבל חס ושלום, כן? יש לך מחכלה קשה. לא, גם אין לך תקנה בעולם הבא. אתה עבוד מכל כיוון שלא יהיה. לא עולם הזה, לא עולם הבא. אמיר חזקיהו לא מתבלבל. לא מתבלבל. בן אמוץ, קורא לו, תבין, תראה איזה ביטחון. לא אומר לו מחילה, כבוד הנביא, ישעיהו, תחשוב פעמיים, לא תחזור חזרה, תשים לב, שמעת טוב, אתה בטוח כאילו? בלי שום חשש. בן אמוץ, כלי נבואתך וצא. כאילו, עד כאן, עד כאן, לא, 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 זה אני לא מוכן לשמוע. אני לא מוכן לשמוע שאין תקנה. אני לא מוכן לשמוע ייאוש. אני לא מוכן לשמוע שאין תקווה. לא, כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם. אל ימנע עצמו מן הרחמים. אתה מבין מה הכוונה? אפילו חרב חדה, לא תגיד לי עכשיו מישהו מאיים עליך. ולא חרב באוויר, על הצוואר, מה יותר גדול מזה? מה, אין, לא תגיד, מונחת על הרגל, על היד, גם כואב, לא נעים, אבל על הצוואר, נו, סגור את הבסטה. לא, לא, לא. אל ימנע עצמו מן הרחמים. נביא אמרי אמס, מי זה בית אבי אבא? בפשטות, זה דוד המלך. אבל הוא אומר לו, זה היה יהודה. לך אחורה עוד יותר, מה שנקרא, יהודה. יהודה שבשלב מסוים הוא... תחשוב, הוא בא ליעקב אבינו, ואומר לו, אל תדאג, עליי, אבא, עליי, עליי, אני ערב את בנימין, אני אחזיר לך, אל תדאג, מיידי תבקשנו, אם לא, אם לא אביא אותי ולך וחטאתי לך כל הימים. גם יהודה נשבע. הוא קיבל עצמו נידוי, נידוי משני עולמות. ובשלב מסוים הוא רואה, זהו, הצטבחתי, למה? קיבלתי עצמי את איזה בלגן. אבל אף על פי כן אומר עם רמס, לא התייאש. וזה הפרשה שלנו, ויגש אליו יהודה. אתה מבין, אתה לא נשבע, חמוד שלי. לא משנה מה קורה לך, לא משנה מה קורה לך, אתה לא נשבע, אני יודע שזה בלגן, זה נראה סוף העולם ימינה, ויגש אליו יהודה, כי כמוך כפרות, עכשיו אני מפרק פה את כל מצרים עוד רגע, אל תעצבן אותי מה שנקרא. אתה לא מתרגש. וזה לך, לי, לכולנו ולכל עם ישראל. יהי רצון, שיחד מה שנקרא, ננצח. עתירה ישראל, עם ישראל חי, בעזרת השם עם ישראל לא מפחד, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, זה הסיבה היחידה. ומי שמאמין מפחד לאבד את האמונה. טוב, חס שלום. בקיצור, בואו נתחזק, אנחנו בכמה דברים כשאנחנו רוצים באמת להעריך את האנשים שסביבנו. יקיריי, אני אומר לכם, בפרשה של השבוע יש טונות של רגש, מה שנקרא, טונות של רגש. זה פרשה מרגשת, מה שנקרא. יש רגע אחד שיוסף, יוסף הצדיק, נשבר. נשבר, לא הכוונה נשבר רוחנית, אלא נשבר רגשית. בן אדם שעבר כל כך הרבה. מה הוא לא עבר, מה שנקרא? זריקה לבור, מכירה לעבד, התעללויות. אני לא יודע, תחשוב, זה לא פשוט בכלל. כלא 12 שנה. הוא בן אדם פלדה. בן אדם חסין אש, בן אדם שלכאורה כבר שום דבר לא יכול לרגש אותו, למרות שהוא היה בבור 12 שנה, הוא הופך להיות משנה למלך מצרים, מושל, מנהיג. תחשוב, אדם עוצמתי בקנה מידה שלא נתפס, אדם חזק מאוד, כל מצרים נשמעים על פיו, הוא גם חזק פיזית, הוא גם חזק נפשית. אני חושב, בן אדם כזה לא הייתי רואה אותו, לא, 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 הוא יכול לבכות אם הוא רוצה, אבל מה יכול לגרום לו לבכות? אבל בפרשה של השבוע, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויבק שמה, והוא בוכה עד שוירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לכם. תקשיבו, יש פה קטע כביכול, וואו וואו וואו, איזה קטע מרגש, מה שנקרא. אתה מבין? למה נחמרו רחמיו על אחיו? מה קרה? מה קרה לו ישר ויבקש לבכות? הוא מתאפק, יוצא מהחדר ובוכה עד שהוא צריך לשטוף את הפנים. לא תגיד לי, אני מוריד את זה דמעה. וואלה, ריגש אותי, באמת. לא. פורץ בבכי. אלא יש פה יסוד מאוד חשוב. היסוד הוא ש... כל אחד מאיתנו רוצה, אתה יודע, שיעריכו אותו, שיכירו אותו. זה לא ככה... זה לא שאנחנו כל אחד צריך שהוא חשוב. יש אדם שמגדירים אותו שהוא מנע את מלחמת העולם השלישית. מתי אמורה הייתה להיות מלחמת העולם השלישית? אדם שוויסלי ארכיפוב, ויסלי ארכיפוב, זה הוא היה קצין בצי הסובייטי. התאריך היה 27 לאוקטובר 1962 למניינם. משבר הטילים בקובה. זה מצב שהיה בין ארצות הברית לרוסיה, ארצות הברית מביאה דברים לקובה, ורוסיה לא אוהבת את זה, ואז 11 משחטות ונושאת מטוסים של הצי אמריקאים, מאתרים צוללת רוסית בקרבת קובה. הכוחות האמריקאים מתחילים להשליך פצצות, הן מוגדרות כפצצות עומק, מעל הצוללת. למה? כי זה יגרום לה לצוף ואז להזדהות. כאילו, מי את? מה קורה פה? עכשיו, תבינו שזה מדובר פה על צוללת גרעינית. מדובר פה על טילים גרעיניים, ויש פה מצב מאוד רגיש. למה? כי אנשי הצוות בצוללת, הם פשוט מאוד היו מנותקי תקשורת. הם כבר לא תקשרו עם מוסקבה כבר כמה ימים. עכשיו, בתוך הצוללת יש אפלה תקשורתית, ככה זה מוגדר. זאת אומרת, הם לא יודעים מה קורה. יכול להיות שפרצה מלחמת העולם השלישית. הם בטוחים, הם לא יודעים. זה לא שאחי תעלה למעלה, תראה מה קורה. הם מתחת למים, בסדר, הם בצוללת. מנותקים מהעולם, ומבחינתם, זהו, עוד שנייה זה מלחמת עולם. עכשיו, הם חשבו אולי כבר די. מפקד הצוללת היה בטוח כבר פרצה מלחמה. אומר, אם ככה, אנחנו נכנסים באמריקאים. ורצה לשגר טילי טורפדו גרעיניים. לעבר הכוחות האמריקאים. זאת אומרת, הצוללת מזהה שיש פה עכשיו 11 משחטות. תבין מה זה משחטת אמריקאית, נושאת מטוסים ענקית. הם ואין לנו ברירה, צריכים להציל את עצמנו, להציל את רוסיה. מה אמר רוסיה? מחליטים זהו לשחרר טילי טורפדו גרעיניים, שתבינו שבמידה הם משחררים גרעין, ארצות הברית תחזיר בגרעין. עכשיו, החוק היה בצוללת, שרק עם שלושת הקצינים הבכירים, הם אלו שאומרים כן, פה אחד, אז משגרים. זה בכל זאת, אחריות. שני מפקדים נתנו את האישור. והמפקד האחרון, הארכיפוב הזה, התלבט, ונתן הוראה לו. הם צעקו עליו, הם גידפו אותו. מה קרה לך? אנחנו, תמין, אנחנו נפסיד במלחמה, אם אנחנו לא נהיה ראשונים. יכול להיות שכבר למעלה יש בלגן, זה שאנחנו לא יודעים, זה כנראה בגלל שחז שלום אולי מחקו חלק מרוסיה. הוא אומר לא, ולא שיגרו את הטילים. היה אדם שם ארתור מאיר שלזינגר. הוא היה מהיועצים של הנשיא קנדי דאז, והוא ציין כך. הוא אומר, זה לא היה הרגע המסוכן ביותר במלחמה הקרה, אלא זה היה הרגע המסוכן ביותר בהיסטוריה האנושית. תבינו איזה מפחיד זה. הכל עמד על בן אדם אחד. החלטה שלו, לכאן או לכאן. זאת אומרת, אם הוא היה נותן הוראה, אתם יודעים מה? יאללה, שחררו! אז הם מפציצים את האמריקאים גרעין, האמריקאים מחזירים לרוסים, הרוסים מחזירים, 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 מחזירים. חס ושלום. אז אחרי כל הסיפור הזה, ארכיפוב הזה התבטא, בכאב. הוא אמר, למרות מה שהוא עשה, שהוא מבחינתו הציל את העולם. בוא נה, תקשיב, פוטנציאלתי, הציל את העולם. אף אחד אמר, לא מוכיר אותי ולא מכיר אותי. הרי תסכימו אותי עד שלא אמרתם את השם שלו. אתם לא... וסילי הזה, וואלה, נכון, כן, ארכיפוב, בטח, מכיר. אף אחד מאיתנו בגדול לא הכיר אותנו, גם אני לא הכרתי אותו עד שלא שלחו לי את זה, כן? נו, אז מה? אז מה זה קשור אלינו? כי כל אחד רוצה להרגיש שמכירים אותו, מוכירים אותו. מה זה קשור ליוסף? מביאים חזל ככה, תביאים רשי, הרי מביא, למה כל כך יוסף התרגש? למה נחמרו החמיו? אומר רשי, שהוא שאל את בנימין, הוא פוגש את אח שלו שלא ראה אותו בחיים. שאל אותו, יש לך אח מאמא? אז אמר לו, האח היה לי, ואני לא יודע איפה הוא. שאל אותו, יש לך בנים? הוא אמר לו, בנימין, כן, יש לי 10, ברוך השם. שאל אותו, יוסף, איך קוראים להם? מה שמם? הוא אומר לו, בלה, בכר. אומר לו, יוסף, מה זה השמות האלה? בלה, בכר. בדרך כלל, אתה יודע, אצלנו זה, לא יודע מה, יעקב, יצחק, אברהם, שמואל, מה זה בלה, בכר, אתה מכיר עם שמות כאלה? יש אולי משפחת בחר, אבל לא בשם פרטי. נו, מה זה השמות האלה? מופים, לא יודע, חופים, כל מיני שמות כאלה, מה, אין אותם היום. אז מה, למה בנימין קרא לילדים שלו בשמות האלה? אז שואל אותו, מה טיבן של שמות אלו? אמר לו, כולם על שם אחי, והצרות אשר מצאוהו. ועובר אותו שם שם, בלה שנבלה בין האומות, בחר שהיה בחור לאימי, אשבל ששבו אותו, אל גירה שנתגייר באכסניה, נאמן שהיה נעים ביותר, אחי וראש, כאילו עובר אותו אחד אחד, מופים מפי אבי הוא למד, חופים שלא ראה את חופתי, לא ראיתי את חופתו. אתם מבינים? ארד שירד בין האומות, מיד נחמרו חמיו. יוסף זה שבר אותו כביכול בשפה שלנו. ההרגשה, לא מאמין, תראה מה זה. אח שלי לא שכח אותי. אח שלי חשב עליי. אח שלי מוקיר אותי. זה שבר את יוסף הגדול. לא הכלא, לא פוטיפר, לא הלחץ עם האחים. שוב, מנסתם יש עוד סיבות, אבל אני אנסה להבין לעצמי, אבל נחמרו החמיו ברגע שהוא רואה, אני לא מאמין, תראה את אח שלי, תראה איך, הוא לא שכח אותי, לא שכח אותי. אז כל אחד רוצה שלא ישכחו אותו, אתם מבינים? ולפעמים אנחנו שוכחים, אתה יודע, כל אחד עסוק בחיים שלו, בתרדות שלו, כולנו, ברוך השם, כל אחד מרגיש שהוא מאוד עסוק בינינו, מאוד עסוק. וגם אם הוא לא עסוק, אז הוא עסוק בזה שהוא לא עסוק, כאילו מהדיכאון שהוא, שאין לו מה להיות עסוק. אנחנו מאוד אחוזים בעצמנו, כמה אני קשה לי, כמה לי כואב, כמה לי משעמם, כמה אף אחד לא אוהב אותי, כלומר, אני. תראו כמה חשוב לחשוב על השני. מישהו היה קורא את השמות על ה... מה, זה שם של הילד? מה, לא, זה חשוב, זה לא. אתה רואה? תחשבו שבעל קונה לאשתו זר פרחים. כמה עולה זר לשבת? לא יודע, 20 שקל? יופי. כמה ורדים יש שם? 10 ורדים? נו, 2 שקל לוורד. מה היה קורה שמהבעל היה מגיע לאשתו ערב שבת? קחי 5 שקלים. לכבוד שבת. מה הבעיה? במקום להביא לוורד אחד של 2 שקל, אני הבאתי לה 5 שקלים. או במקום 20 שקלים לעשרה ורדים, הוא נותן לה 30 שקל, יאף, קחי, ממני באהבה. לזרוק אותו. למה? מן, אתה מביא ורד, איזה חמוד. אבל הרב, אני מביא 5 שקלים, זה שווה יותר. אז מה ההבדל? אתם מבינים לבד, נכון? הוורד זה מראה שאתה טרחת, שחשבת, שאתה מוקיר, שאתה מכיר. זה העבודה שלנו. לכן גם להורים, אני אומר את זה לעצמנו, כן, אתה מתקשר להורים. אתה מתקשר להורים שלך? בדרך כלל, או שאתה צריך משהו, או ערב שבת, יפה מאוד. אבל זה אתה חייב. תתקשר באמצע השבוע, מה שנקרא. שאתה לא חייב, סתם לשאול מה נשמע. סתם להתעניין, להיות אכפתי, אני אומר את זה לעצמי, להתחזק, וזאת אומרת שאנחנו לא מבינים את החשיבות שכיבוד אביהם, אולי אנחנו כן מבינים, אולי אתם כן, אבל בתרגום יונתן בפרשה של השבוע, בשעה שהגיע יעקב למצרים, הוא לא הכיר את יוסף בהתחלה, הוא לא יודע שזה יוסף הבן שלו, אז הוא השתחווה אליו. ובגלל הקריאה הזאת, שהוא קרא והשתחווה לו, נגזר על יוסף שיהיו שנותיו קטועות, רחמנא ליצלן, ירדו לו 10 שנים מהחיים. מה זה הדבר הזה, אה? זה לא שומר לאבא שלו, שתחווה עכשיו, תבקש סליחה, חס ושלום. יעקב מעצמו השתחווה. אתה גרמת לאבא שלך, אפילו בגרומה, מה שנקרא, להשתחוות? גרמת לאבא שלך להתבזות? הרב, לא התכוונתי. זה לא משנה. זה אני אומר עצמי להתחזק, תזכרו תמיד בין אדם לחברו, זה לא קשור, התכוונתי, לא התכוונתי, רציתי, לא רציתי, מזיד, שוגג, לא, זה אש כידוע. ירדו לו 10 שנים מהחיים שלו. אתם מבינים? אז אנחנו צריכים להתחזק בזה, להתקשר להורים גם אם אנחנו לא צריכים שום דבר, ולהתקשר לסתם, אפילו להקשיב להם, לשמוע, או לשתף אותם, הם אוהבים לשמוע, תספר להם, תספרי להם קצת מה קורה, לא רק תלונות, או לא רק, פשוט באמת לספר. זה העבודה שלנו, יקיריי. וככה אנחנו מסתכלים גם לקדוש ברוך הוא, איך הלל אבי והנער איננו איתי. זה עכשיו איך אלה? איי, מה נגיד לכם? מה? אה, סליחה, אני לא נגמר שיר. טוב, בסדר, נחיות כפיים. תמחו לעצמכם כפיים, באמת אני אומר לכם. מגיע לכם מחיות כפיים סוערות, שאתם מחזיקים מעמד, ואתם מתגברים, ואתם לומדים, ואתם משתדלים, ואתם קיים מצוות, באמת, אחרי 120 תגיעו למעלה, מחיות כפיים סוערות לכל אחד מאיתנו. כן, אנחנו, כמה שאתם יורדים על עצמכם, כמה אתם חושבים, השם יעזור לי, השם יעזור לי, השם יעזור לי, נכון? השם עוזר לכולם, ואני אומר לכם שהשם גם גאה בנו, אני חושב, סך הכל, באמת, יחסית למה שקורה בעולם כולו, אנחנו לא רק מלאכים, אנחנו יותר מלאך. אתם, בעזרת השם, אני אזכה גם. טוב. לא יכול יוסף להתאפק, ויתן את קולו בבכי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אבא כהן ברדלה ידוע, אוי לנו יום מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, קטנם של שבטים, ולא יכלו לעמוד בתוכחתו. איך שיבוא הקדוש ברוך ויחורך כל אחד ואחד לפי מה שהוא. אחת כמה וכמה. מה בדיוק התוכחה של יוסף הייתה? אני יוסף אחיכם. אשר מחרתם אותי מצרימה. אז במחזל, מחרתם אח, אח. למה מחרתם? לחיי עבדות. 22 שנה. בשביל מה? אם תגיד לי בשביל מיליארד דולר, תשמע, אני לא יכול לבלוע את זה, אבל אני שומע מה שנקרא. אתה אומר, מחרתי את האח שלי בגלל שזה יציל אחרים, לא יודע מה. על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שהוא לפי דרגתה, אנחנו לא מבינים שום דבר, רק אנחנו רוצים לקרב את זה אלינו. אתם איבדתם נפש של אח עבור זוטות, אומרים חזל. ועל זה ולא יכלו אחיו לענות אותו. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא יוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא. איבדת דברים בידיים בשביל מה? בשביל מה? מה קיבלת בתמורה, נו, ריבונו של עולם? מה הרווחת? מה הרווחת? כי בכל הקדוש ברוך הוא יגיד, מחרתם אותי. מחרתם אותי. אני אומר את זה לעצמי להתחזק, במקום ללמוד תורה, במקום זה, מה עשית עם הזמן שלך? מה עשית עם הזמן שלך? מה עשית? במקום לשלוח את בעלך שלך ללמוד תורה, לעודד אותו, לחזק אותו. מה הרווחת? נו, מה? אז אני לא בא בטענות באף אחד, אני בא לחזק את עצמנו, אבל פחות אני אומר, בוא נהיה מידת הדין, בוא נתחיל, בוא נעודד אבל. נעודד שהבעל יישב ללמד תורה, נעודד את עצמנו לשבת ללמוד תורה. כל זמן פנוי שאפשר, תחטפו מה שרק אפשר. בפרט שבת, מגיע שבת, שבת המלכה. לכו נראה נהנה. עדיף שאני לא אשיר, אבל מה זה לכו נראה נהנה? אמרת לכם את זה פעם. לכו תרננו, לכו נרננה, נרננה זה אנחנו, לכו זה אתם, ואתם, נלך נרנן, מה זה, לכו נרננה, אנחנו אומרים לכל התרדות שלנו, לכל הבעיות שלנו, לכל החטאים שלנו, לכל השטויות שלנו, לכו, לכו, עכשיו מגיע שבת, ואז אנחנו יכולים נרננה, אז אפשר לרנן לפני הקדוש ברוך הוא, באמת להודות לו, להתקרב אליו, אם זה על ידי תהילים, אם זה על ידי לימוד תורה, אם זה על ידי משניות, זוהר, גמרא, מה שתרצו, תחטפו מה שאפשר, זה בכלל משנה הסדר, מה שנקרא. זה הכל עניין של הסתכלות, איך אני מסתכל על הדברים. כידוע בעל שם טוב הקדוש, אתה רצה להראות את זה לתלמידה, ואמר להם, לכו תראו את שואב המים. שואב המים המבוגר, ניגשו אליו, הוא לא יש, שואב המים, מה קורה? ווס הרצח. כיף. אמר להם, תראו איזה בן אדם שבור אני. תאמין לי, אני מבוגר, בגיל שלי צריך לסחוב דליים. דליים כבדים, בואו תרימו אחד כזה, נראה אתכם. שם ירחם. הגב שלי כבר עקום, תאמין. בחוץ, קור, חום, לא יעזור שום דבר, אני צריך להביא מים לאנשים. עולה מדרגות. כמה אני מרוויח? כמה אני מרוויח? כמה קופיקות? כמה מה? כמה פרוטות? מה זה מספיק? תאמין לי, כלום. טוב, היה מלא מרירות כזה, איך, וואו, וואו. טוב, תלמידים חוזרים לרב, מספרים לו על שואב המים. למחרת אומרים לבעל שם טוב, לכו אליו שוב פעם. שאלו בשלמה. מגיעים, רואים אותו עם ברק בעיניים. אמנם אגב כפוף, אבל ברק בעיניים. אומר להם, היי, כיף, מה קורה? אתם רואים, אדם מבוגר כמוני, סוחב דליים, חבר'ה, בוא נראה אותך מרים כזה דליך. אתה מבין, צעירים של היום. אתה מבין, ברוך השם יש פרנסה, כמה קופיקות, כן, חסד השם, תאמין לי. מה אתה מדבר? יש כאלה שאין להם כלום, אתה מבין? אני עולה מדרגות, בגיל שלי אומרו שמדרגות זה בריא. עולה מדרגות, מה קרה? לא מתבחרים, עולה מדרגות. שמעתם? חזו לרב, אמרו לו, הרב, איך זה יכול להיות? זה אותו אחד. איך, יום ככה, יום ככה. לא תגיד שמצב ישתנה, פתאום הביאו לו מריצה, לא יודע, לדליים, סידרו לו ריקשה, לא יודע מה, שתיקח אותו ריקשה, כזה רכב של ההודים. שום דבר, שום דבר לא השתנה. אלא כן משהו השתנה, יקירה, כן משהו השתנה. ההסתכלות שלנו על הדברים. אני יוסף, אתה מבין? אני השם, שתי מילים שיכולות לשנות הכל. ולהבין שזה, זה גם לא איזה מקרה. הכל בסדר. יום אסל, יום בסל. שולח לו יעקב, יוסף שולח לו יעקב עגלות. 10 עגלות, סליחה, 10 חמורים, תכף נדבר על זה, אבל עגלות. למה דווקא עגלות? אז יודע, השם שמואל מביא את זה. השם שמואל מביא דווקא עגלות. למה? למה עגלה נקראת עגלה? עגלה איזוסה. למה עגלה? אומר ככה, עגלה מלשון עיגול, ונקראת על שם האופנים, כי אופני העגלה הם עגולים, וכל דבר עגול המתגלגל מלמעלה למטה. נקודת הגוונונית של העיגול, כשהוא יורד ומשפיל, לא ייתכן לקרוא אותו ירידה בהחלט. אומר הרב, בוא, תבין, כשאתה קורא גלגל מסתובב, סמן עכשיו את הנקודה הכי גבוהה בגלגל, היא עכשיו הולכת ויורדת למטה, נכון? אין בעיה. אבל זה לא, אי אפשר לקרוא לזה ירידה בהחלט. זאת אומרת, זה לא ירידה באמת.